טוב, בואו נתחיל. נעסוק קצת ברשויות ההנהגה של ישראל, תוארות בפרשת שופטים. יש דברים ממש מעניינים פה. טוב, פרשת שופטים, כחלק מהתוויית דרך התורה לעם ישראל שעומד להיכנס לארץ, אז הקדוש ברוך הוא מורה להם איך אתם צריכים לחיות בתור עם. בתור עם, לא רק בתור פרטים. השם אומר בעצם, מי מנהיג אתכם? הרי כל עם, גם לולא שיש תורה, כל עם צריך, צריך לדון ולהחליט. מי מוביל אותו מבחינה א', מבחינה ב'. באופן כללי, הרשויות, אם ניקח כדוגמה בימינו, הרשויות השולטות? אז יש בעצם את הרשות המחוקקת, טיפה נגיד לכל אחד. הרשות המחוקקת מה היא? כיום היא הכנסת. הרשות המחוקקת זה מי שבעצם העם ממנה לקבוע את החוקים, בעצם לקבוע את קודי ההתנהגות, ההתנהלות, לפי מה העם הזה מתנהל. היא לושבת ולחשוב ולדון ולהחליט מה טוב, מה רע, מי יענש ומי לא, זה הרשות המחוקקת. כל עם חייב את זה. כן, דבורה בשירה שלה מזכירה את המחוקקים. למשל, את השרים המחוקקים. זה נצרך. צריך גם מי שיאכוף ויבצע את זה. כלומר, הרשות המבצעת. מי זה כיום? ממשלה. שהיא בעצם אחראית גם להוראות שעה, גם להגיד האם ללכת למלחמה או לא, וגם לבצע, באופן כללי, להוביל את העם בפועל על פי החוקים העקרוניים. על גבי שני אלה יש את הרשות השופטת. הרשות השופטת. לא התכוונתי על גבי. לא התכוונתי על גבי מעל. התכוונתי בנוסף לשתיים האלה, הרשות השופטת. מה הכוונה? צריך מישהו שכל הזמן יבחן האם אנחנו בכיוון הנכון או לא. קבענו מה החוקים. עכשיו יש גם את מי שמוביל אותנו בעקבותיה. אבל עכשיו אין באדם הפרטי ואין בה... בכלל, אז רגע, האם אתה פעלת על פי החוקים? אני אומר שכן, אתה אומר שלא, מי צודק? צריך מישהו שהוא ממונה, אנחנו סומכים עליו שהוא יחליט. אז זה בעצם ההנהגה הטבעית שתמיד צריך אותה. בימינו, חידשו את העיקרון של הפרדת הרשויות. חידשו את העיקרון? לא חידשו את העיקרון, זה כתוב אצלנו בפרשה, בפרשת שופטים. אז בואו נראה רגע מה כתוב בפרשה, ואיזה... רשות של ההנהגה נוספת באופן מפתיע שלא מן העולם הזה, בסדר? אז בואו נראה. פרשה מתחילה בשופטים ושוטרים ייתן לך בכל שעריך. נכון? אשר השם לוקח ונותן לך משפטיך ושפטו אותה משפט צדק. ואז לא תתן משפט ולא תכיר פנים. אז התורה פותחת עם הרשות השופטת. כלומר, אתם תמנו אנשים, שאנחנו כבר מכירים ימי יתרו ומשה, עד כמה הם צריכים להיות אנשי אמת, צוני בצע, יראי אלוקים וכדומה, והם יהיו ממונים על ידי השם לבדוק שאנחנו הולכים במשפט. איזה משפט? משפט התורה.
אז הרשות המחוקקת זה התורה?
לא, כרגע אנחנו רואים את הרשות השופטת.
כן, אבל הרשות המחוקקת זה לא חוקים, הם בעצם חוקי התורה.
אז כן, שנייה. קודם כל, יש פה באמת משהו מיוחד. אני כאילו, מה שאנחנו בעצם קצת נתבונן, זה לראות את היחס בין הצורך הטבעי בהנהגות השונות שאמרנו, ברשויות האלה, ואיך התורה בעצם אומרת שהן צריכות להתבצע. אז כמו שבאמת הערת, כשהשם אומר, שופטים ושוטרים ייתן לך בכל שעריך, אשר השם לוקח ונותן לך משפטיך, ושפטו את המשפט צדק. לא תזה משפט, לא תכיר פנים, לא תיקח שוחד, צג, צג, תרדוף. בעצם, אומרים משהו לא נכון, אבל בעצם, היה אפשר אפילו לחשוב שהשופטים האלה לא כתוב פה דווקא משפט התורה. הם צריכים משפט צדק, מה זה משפט צדק? כל דור החליט, מישהו יחוקק, עוד לא דיברנו מי יחוקק. אבל, יש פה מה שאני רוצה להראות, קודם כל התייחסות לרשות הזאת כרשות בפני עצמה. בהרבה הרבה הרבה עמים לאורך... הרבה מההיסטוריה לא הייתה רשות מחוקקת. זה ממש חידוש עצום, בטח. שבמאות שנים האחרונות תמיד, המלך עושה מה שהוא רוצה. מישהו טוען שעשית לא טוב, בסדר, אבל אני אציל ואתה נתין, מה אתה רוצה? אני... אין, אין כאילו משהו מעל רשת מוסרית או, 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 או חוקים קבועים שעומדים מעל. מה זאת אומרת? כמו ג'ונגל, כמו זה. כן, כלום, עד, עד המהפכה הצרפתית וכל הפילוסופית, הפילוסופים הצרפתיים והאנגלים שביחד טענו ש... עד אז, זה טענה חדשה מאוד, מה שהתורה עושה פה זה מהפך עצום, שבעצם אומר, יש משפט ויש מי שימונה לאכוף אותו. וזה עוד לפני שמדובר על מי עשה מה. לא משנה אם אתה, איזה מעמד אתה. בסדר, זה חלק מהרשות המבצעת בהגדרה.
איפה אתה רואה את הרשות המחוקקת? שופטים?
שופטים? לא, לא אמרתי מחוקקת, שופטים. הרשות השופטת. כן. עצם זה שיש רשות שופטת, כלומר, איך היה פעם, לולי התורה, אבל מה זה לולי התורה? בפועל, איך העולם מתנהל ברוב העולם רוב הזמן? יש מלך, הוא השתלט. הוא הכי חזק, הוא המשפחה המיוחסת, הוא... והוא מוביל לאן שהוא רוצה, הוא רוצה עושה מלחמה למען אשתו, למען הכתר, למען הכבוד, הוא רוצה... וכל מה שנכתב עובד באותו אופן. יש מעמדות שונים, יש כהנים, יש טמאים, יש אריסים, יש אצילים, וכל אחד כפי כוחו מצליח לקחת, אני מצליח שעבד אותך לעבד. שעבד אותך לעבד, יבוא מישהו, יש מישהו ויגיד רגע, בוא נפתח את ספר החוקים ונבדוק אם עשית טוב או לא, איזה ספר חוקים בכלל? גם אם יש ספר חוקים, זה המלך כותב אותו, ומי שאמון על לבצע אותו, זה השוטרים של המלך. והם עושים בעצם כפי האינטרסים, כפי הרצון של המלך, אבל אין כזה דבר כאילו מין משפט, צדק. ושפטו אותה משפט צדק. עצם זה שיש צדק שעומד מעל התנהלות, זה חידוש עצום. עכשיו, אנחנו עוד יודעים מראש, השופטים מופיעים מעם ישראל סביב התורה, כמו פרשת יתרו, אחר כך פרשת משפטים. ועוד מעט נדבר כמו שהארת, ברגע שמדברים על שופטים, צריך להבין מי הרשות המחוקקת, כי הרשות המחוקקת בעצם בהגדרה היא זאת שתקבע את החוקים שעל פיהם השופטים צריכים לשפוט. אבל תשימו לב שהתורה עוד לא, קצת באופן מפתיע, לא מתחילה מהחוקים ואז מהשופטים. בעצם כל ספר דברים כל הזמן אומר, כל חייכם בארץ תשמרו את חוקי התורה, תוך זה תמנו את השופטים שהם צריכים לבחון ולהכריע, מי הלך בדרך התורה ומי לא, ובהתאם להשית כנס, לשים בכלא, להעניש, אפילו לגזור מוות, כל מה שצריך. בכל אופן, זה הרשות הראשונה שהתורה מונה פה, הרשות השופטת. היא ממש מונה אותה כרשות בפני עצמה, כאילו לא מתייחסת פה למובן מאליו שמדובר בחוקי התורה, אבל כי זה עצמו מה שרצינו לומר, חידוש עצום שיש כאלה שממונים לשפוט, וככה החברה מתנהלת, זה פשוט סטנדרט מוסרי חדש, חסר תקדים. אנחנו חושבים שיהיה לנו קשה מהחיים של היום, שזה כאילו מובן מאליו שיש משפט, להבין את החידוש.
אלפי שנים זה לא יהיה, אלפי שנים יעברו וזה לא יקרה.
גם בסדום,
סדום היא בארץ ישראל. סדום היא בארץ ישראל. כלומר, זה לא כזה חידוש שיש לחוקים. עכשיו אני אומר, בעולם העתיק אתה תמצא חוקים, אבל הרבה פעמים נמצא זה חוקים של המלך. כלומר, אין לפרדת רשויות, כלומר, המלך הוא קובע מה שהוא רוצה. אני קובע שמהיום ישלמו מס 50 שקל, או אני קובע שמהיום עבד שברח מרבו מוות. בסדר, אבל אז ממילא, מי? אני מראש לא טוען שזה משפט צדק. אני טוען שאני חושב שככה נכון, אני המלך. מקסימום אני טוען שאני האל, אני המלך, יש לי כוח אלוהי, ותוקף זה, אני יודע שהאמת היא שמישהו שגנב צריך לכרות לו את היד. ממילא מי שמבצע, מי שאמון על זה, גם אם זה שופטים, זה לא רשות שופטת נפרדת, זה בעצם השוטרים שלי, בהגדרה, מה הם באו לעשות? זה לא שהם באים על פי איזה שצדק מסוים, הם באים ליישם את רצון המלך, בעצם הם באים ליישם את הכוח השולט בחברה. אתה מבין את ההבדל? תחשוב שאתה בא מול הילדים שלך ואומר...
הדגש פה הוא על המשפט צדק.
כן. גם זה שיש שופטים וגם משפט צדק, זה הולך ביחד, כי שוב, לא כל כך שמם שופטים. זה לא שופטים, זה לא שופטים, זה לא שופטים. זה לא שופטים, זה שרים ועושי דברו. זה לא רשות בפני עצמה. עצם זה שעוד לא כתוב פה פרשה למנות מלך וכבר כתוב שוטרים, פה זה כבר אומר הכל. גם אם מלך קרא להם שופטים, אלה ש... כל עוד לא מדובר במשפט צדק, ואלה לא יכולים לקרוא להם שופטים, שבאים בעצם לשפוט בין טוב ובין רע. הם באים ליישם את מה שהמלך רוצה. כן.
שוטרים זה אותו דבר, או
שזה
משהו אחר?
שוטרים במובן הזה זה בעצם חלק ממערכת המשפט. כלומר, הרשות השופטת היא תפקידה בפועל לראות מה צריך לעשות עכשיו לאור החוקים, איך להשליט את המשפט. השוטרים, כמו לדעו, השופטים ושוטרים זה מערכת אחת. מה?
לחוף את זה.
כן. בעצם, זה בעצם השיניים של השופטים.
הרשות המבצעת?
לא, זה חלק מהרשות השופטת. השוטרים זה בעצם חלק מהרשות השופטת.
אתה צודק שהיא
מבצעת.
מבצעים כבר את ה... נכון, פה, בסדר, אני לא רוצה להיכנס לשוטרים של ימינו, שזה בעצם גם עכשיו הסדר התקין האזרחי וזה, אבל בגדול, נגיד, מה זה בגדול? מה שהשוטרים שאת רואה מתכוונת פה, זה בעצם שופטים ושוטרים, זה בעצם שופטים והשוטרים שדואגים שהדין יתבצע. בסדר. אז זה בעצם הרשות הראשונה שעומדת פה, והבנו קצת את החידוש שלה. הרשות הזאת היא, את רואה אותו מעריכה בה, לא ניכנס עכשיו לדברים הנוספים. בואו נעבור לרשות הבאה, זה פרק, המשך הפרק, פסוק י"ד. כי תבוא אל הארץ אשר השם אלוקיך נותן לך, וישתה וישבת בה, ואמרת, אשים עליי מלך, ככל הגויים אשר שמותי. שום תשים עליך מלך, אשר יבחר השם אלוקיך בו. מקרב אחיך תשים עליך מלך, לא תוכל לתת לך איש נוכרי, אשר לא אחיך הוא. אז פה אנחנו פוגשים איזה רשות. איזה רשות זה המלך? מבצעת, נכון. רשות מבצעת זה בעצם רשות המובילה, שומעת בראש העם ואומרת, איך נכון עכשיו להשקיע את הכסף? במי נכון להילחם ועם מי לעשות דיפלומטיה? וכדומה וכדומה וכדומה. איזה כבישים לסלול, איזה חומות לבנות, איזה מס לקחת. ובעצם ההנהגה בפועל, השלטון.
זה על פי השופטים?
לא, זה לא קשור לשופטים. זה לא קשור לשופטים. לא, זהו. לא הבנתי את מה שאתה שואל. זה לא על פי השופטים, זה חייב להיות בסוף בהתאם לשופטים.
מה
זה
על פי או
בהתאם? לא יודע, לא, פשוט לא הבנתי מה התכוונת, לא משנה. לא, התכוונתי שזה לא רק שהוא... זה לא רק מה שהוא בא לעשות, זה להיות שוטר, כלומר, השופטים. זה הרבה מעבר. הוא בא להגיד, האם נכון למדינה עכשיו להילחם או לא, זה לא קשור לשופטים. רק אם במקרה קיצון הוא עובר על העקרונות יסוד של החקיקה, של התורה בעם ישראל, אז הוא צריך לעמוד מול הסנהדרין ולהסביר מה הוא עושה. יש מקרים קיצוניים, הוא רוצה להוציא למלחמה, מלחמת הרשות, הוא צריך למלך בסנהדרין. אבל זה לא שעצם ההתנהלות שלו זה בא להוציא לפועל את השופטים, בכלל לא. זה מערכת מקבילה. מה הדבר הראשון? אז שוב, גם פה היה יכול מישהו לבוא ולומר, זה התורה מספרת לך על מענה לצורך, כל רשות אנושית צריכה, כל אומה צריכה רשות מבצעת. ופה בוא נגיד לך איך התורה אומרת שזה יהיה. בוא נראה, כמו שראינו את החידוש ברשות השופטת, בוא נראה את החידוש היסודי של התורה לרשות המבצעת. מה הדבר הראשון שהתורה אומרת על המלך? אני קורא שוב. כי תבוא אל הארץ אשר השם אלוקיך נותן לך, וירשת וישבת בה, ואמרת, אשים עליי מלך, ככל הגויים אשר סביבותי. מה התורה מתארת? שדווקא היא מדברת אל מול תביעה שתבוא להיות כמו כל הגויים, במילים פשוטות. זה צורך אנושי, ידוע וקבוע, שיהיה מישהו שיוביל אותנו, גם אנחנו רוצים. אל מול הצורך הזה, מה התורה אומרת? עכשיו, אנחנו בכלל לא ניכנס לסוגיה הזאת, רק ללכוד את העומר היסודי שהתורה אומרת פה על זה. מה המצווה? שום תשים עליך מלך. איזה מלך? אשר יבחר השם לוקח בו. זה ממש מהפך ביחס לפסוק הקודם, ביחס למלוכה בכלל. ועוד תנאי יסוד, מקרב אחיך תשים עליך מלך, לא תוכל לשים עליך, לתת עליך איש נוכרי אשר לא אחיך הוא. שמתם לב לכמעט סתירה שיש בין שני הפסוקים? אם תרצו לשים עליכם מלך, אתם עכשיו מתחילים להיות עם, לתפקד כעם בארץ. אתם תרצו לשים עליכם מלך כמו כל הגויים. לא תוכלו לשים עליכם מלך גוי. אבל למה? לא הבנתי. כל מה שביקשתי זה מלך כמו כל הגויים. זה הגדרות תפקיד. אז אם לצורך העניין, אני אקח את הסיטואציה שכך היא הייתה באמת היסטורית. הגענו להיות עם בארץ ישראל, כבשנו את הארץ, ולידינו יש ממלכות כבר עם ותק. עם הרבה ניסיון, ארגונים מצטבר, היא מלוכה מוצלחת, נו, אז מה יותר טוב מלייבא מלך? הדבר הראשון, נגיד שני הדברים הראשונים ששם אומר, א', אתם תרצו מלך ככל הגויים, אז קודם כל יאמר לכם, זה בכלל לא שיקול שלכם, אני בוחר את המלך. שתיים, זה לא יכול להיות מלך גוי. אז פה זה ממש שינוי בכל התפיסה. כי תפקיד המלך בדרך כלל הוא להוביל. בואו נחשוב מי הכי טוב בלהוביל. מי שהכי טוב יעשה את זה. למה מראש להגביל את מאגר האפשרויות, להגביל מאוד מאוד מאוד. עכשיו סתם כדי להבין את זה, אז רגע, נשאל, יש פה בעצם גם בתוך הפסוק הזה סתירה. השם אומר, אל תשים אליי מי שאני אבחר. רגע, בואו נחשוב שנייה. איך השם בוחר מלך? כלומר, איך הוא מודיע לנו מי הוא בוחר? על ידי הנביא. פה בעצם עומדים. ההלכה היא שאין ממנים מלך אלא על פי נביא. עכשיו, אז אם ככה, אז אני לא מספיק מבין. אם השם הוא זה שבוחר את המלך, למה הוא צריך להגיד, לא תוכל לשים עליך איש נוכרי? זה מיותר, בכל מקרה השם יבחר. כן, זה משהו מוזר. תגיד לי אתה מי, למה אתה צריך לגלות לי מראש את השיקולים שלך? לא, אז זה קודם כל הלכתית, זה באמת שאלה חשובה, כי הלכתית, כשיש נביא, כשיש סנהדרין, צריך על פיהם. אבל כשאין, יש מצווה עדיין למנות מלך, ואז ההגדרה היא, בטוח לא איש נוכרי. בסדר? בעצם מדובר על שני מצבים שונים.
מי בוחר?
מה?
מי בוחר?
לגמרי, כן, כן, זה ההלכה. כן. כלומר, ההלכה היא, הרמב"ם אומר, אין ממלאים מלך אלא על פי גם בדין וגם נביא, אם אני זוכר נכון, גם מורים ותומים. שאלה, תסתכל בהיסטוריה, אפילו בתנ"ך, היו מלכים שלא מונו על ידי נביא. תשובה, כן, תשובה, אז עכשיו אומרים הפרשים, וזה, מוכיחים את זה. בעצם, כמו שאמרתי, זה מוכרח כבר בפסוק, שזה, זה, כשיש נביא חייבים על פי, ואי אפשר בלי. אבל, וזה, ולכן זה חובה, ורק ככה אפשר. אבל בדור שאין נביא, ואין לנו, השם לא מגלה מי הוא בוחר, עדיין אומר השם, הקריטריון היסודי למי שאני תמיד נבחר, זה יהיה רק מתוך עם ישראל. בסדר? אז בכל אופן, יש לנו פה חידוש מאוד גדול. מלך, בעצם התורה, אם נתמצאת, היא אומרת, אם תרצו מלך ככל הגויים, תדעו לכם שזה לא יכול להיות מלך ככל הגויים. זה חייב להיות מלך ישראלי. כלומר, כל הדרך שם, זה בעצם אומר שכל הדרך של המלוכה של עם ישראל היא שונה, זה בכלל אותו דבר. במה היא שונה? אז בואו נראה בהמשך. השם אומר פה כמה הגבלות שבעצם אומרות, המלך לא יכול להיצמד לחומריות בנשים, הסוסים בכסף. ואז, פסוק י"ח, והיה חשיבתו על כיסא ממלכתו, וכתב לו את משנה התורה הזאת על ספר, מלפני הכהנים הלוויים, והייתה עמו וקרא בכל ימי חייו. לבלתי רום לבבו, וכו', למען יאריך ימים על ממלכתו. בעצם מה שאומר, רגע, המלך הוא בא ליישם את חוקי התורה. זה ממש חידוש גדול, עוד פעם. כי המלך זה צורך, אנחנו צריכים שיהיה מי שיחליט. אנחנו הכי סומכים עליו איפה להשקיע, מה לבנות, במי להילחם, כלכלה, ביטחון, צבא, רפואה, כל משרדי הממשלה. פה התורה אומרת, לא, זה לא התפקיד של המלך. המלך בא ליישם את חוקי התורה, בעצם להוביל את העם בחוקי התורה, בגלל זה יש לו ספר תורה משלו, וישימו לב להגדרה, והייתה בו וקרה בו כל ימי חייו. זה לא רק שלא ישכח, שלא יתגאה, רק ש... שלא ישכח גם את התורה, לא. זה מה שהוא אמור לעשות כל הזמן. אז אם ראינו את החידוש העצום, שעצם זה שיש רשות שופטת בפני עצמה, ושהחיים מתנהלים על פי חוקי המוסר, לא משנה מה, פה הרשות השנייה, הרשות המבצעת, שאם נסכם מה שהתורה אומרת, זה ממש מפתיע, אם תרצה מלך ככל הגויים, לא תוכל לשים מלך ככל הגויים. לא תוכל לשים עליך איש נוכרי. זה לא עובד אותו דבר. אלא מה? המלך בא ליישם את חוקי התורה בישראל. מה? לא, הוא לא מחוקק. הוא לא קובע חוקים מעבר להתנהלותו. הוא לא עכשיו קובע מה הדין, כמו שאמרתי, עבד שברח, גנב שגנב, דיני שואלים, שומרים, דיני במונות, דיני גורשים, זה לא קשור. הוא בא לבצע, אבל משהו, מה הנושא? בדרך כלל הנושא של המלך, איך האומה תהיה חזקה? זה מלך טוב, אני לא מדבר כמובן על מלך, המלך שאולי לא כל כך שמו מלך שבא להשאיר את עצמו. אבל מלך נאמן, מלך אמיתית, שצריך שחושב על העם שלו, הוא בא לגלל איך העם שלי יהיה חזק ומקושר וגדול ועשיר, זה לא התפקיד של מלך ישראל. התפקיד של מלך ישראל, שבגללו ומעילה הוא לא יכול להיות איש נוכחי, זה ליישם את ספר התורה, והייתה עמו וקרה בכל ימי חייו.
מי אחרי
שזה תפקוד
המדיני, מי אחרי זה?
המלך, אבל לא, לא, לגמרי, הוא אחראי על התפקוד המדיני והצבאי וכל מה שאמרנו קודם. רק השאלה, מה מטרת העל, מה האסטרטגיה שאותה הוא בא ליישם? בדרך כלל התפקוד המדיני, יש עיקרון שאותו אתה בא ליישם, למשל, רוב האומות, כשהן דנות עם מי לעשות שלום ועם מי לעשות מלחמה, מה מעניין אותם? איך נהיה הכי חזקים ועוצמתיים? אם נעשה איתו שלום, הוא חזק ועוצמתי, אנחנו קשורים איתו, נהיה איתו בברית, אז אנחנו יותר חזקים ועוצמתיים. הם חלשים, בואו נלחם בהם, נכבוש אותם. אבל פה התורה אומרת, לא, עיקרון העל שעל פיו תקבע לעשות מלחמה או לא, הוא, האם האומה הזאת היא רשעה, אז תלחם בה, היא צדיקה, אז אל תלחם. כלומר, בעם ישראל העוצמות והחוזק של עם ישראל הן לא אחרות מאשר שדבר השם מתיישם בארץ. וכאילו, אם נקביל את זה ל... לא, לא צריך משלים, זה מובן נראה לי. בסדר, אנחנו, מה שאנחנו באים לעשות, אומרים שמי שיצטרף, אנחנו סוקרים שנייה את הרשויות בפרשת שופטים. את הרשויות שהתורה אומרת, בתוך זה אנחנו רואים גם על כל רשות, איך התורה מוציאה אותה מכלל מה שאנחנו מוכר בעולם הזה. על גבי זה אנחנו רואים שיש בעצם רשות רביעית שהיא בכלל לא מהעולם הזה. אז שזה, בהתחלת השיעור הקדמנו ואמרנו איזה רשויות, כלומר איזה דרכי הנהגה, איזה אפיקי הנהגה כל אומה צריכה, רשות מבצעת, לפני רשות מבצעת, רשות מחוקקת, מי שקובע את החוקים, מה טוב בחברה ומה רע, רשות שופטת שבודקים בפועל מי מיושר לפי הטוב והרע ומי לא, ואוכפים את זה, ורשות מבצעת שהיא בעצם ההנהגה בפועל. ראינו בינתיים את הרשות השופטת, שופטים ושוטרים, רשות המלך, רשות מבצעת, שום תשים עליך המלך. מראש אמרנו שעצם זה שיש הפרדת הרשויות הזאת שכביכול התחדשה בשנים האחרונות, במאות שנים האחרונות, זה שזה כתוב ככה בתורה בתור רשויות שונות, זה חידוש עצום, כי בעולם הרגיל, רוב עם העולם, רוב ההיסטוריה, זה בעצם אין מושג כזה של משפט עומד בפני עצמו, שופטים עומדים בפני עצמם, הכל הכוח כשהשתלט בחברה, הוא קובע הכל. המלך יעמוד, הוא בעצם הכי מקושר, הכי חזק, הכי אמיץ, הכי גיבור, נחשב כאל, והוא אומר מה שהוא רוצה, הוא קובע מהחוקים, אלא השופטים, לאו שמי שופטים, במובן שהתורה אומרת ששפטו את המשפט צדק. גם אם הוא יקרא להם שופטים, הוא בעצם אומר, זה, אני חוקקתי, אני גם מיישם, אני הקובע, אני ממנה את השופטים, וגם אני ממנה את בעצם את באי כוחי, משתלטים תחתיי, את השרים בעצם. מפה נעבור לרשות השלישית. מי הרשות המחוקקת? זה כתוב קצת אחר כך בפרק י"ח. בפרק י"ח פסוק ט"ו. נביא מקרבך מאחיך כמוני. שימו לב לכמוני הזה. משה אומר, זה יהיה נביא כמוני, בעצם מחליף שלי, יקים לך השם אלוקיך, אליו תשמעון. כלומר, מי הוא זה שיקבע מה ראוי לעשות? זה לא מלך, אין לנביא שיניים. זה לא שופט שבא ואומר לך, אתה עשית ככה, לא עשית ככה, אני שולח את השוטר שייתן לך כנס. לא, הוא זה שקובע את הראוי, אליו תשמעון. עכשיו, משה ישר אומר, היה אפשר לומר שזה מין הבזקים כאלה, שנביא זה בעצם הבזק כזה, שבמקום מה שכתוב קודם, שיש לגויים קוסם, מעונן ומנחש, שכאילו ממליץ, אומר לך מה ראוי, ותיתן בו אמון, לא. משה אומר, זה הכל מערכת אחת של מה שנקרא בשפתנו חוקים. מראש משה אומר, זה מחליף שלי. ועכשיו משה ישר ממקם שכל נביא הוא בעצם המשך של התורה. ככל אשר שאלת מי עם השם אלוהיך בחורב, ביום הקהל למור, לא אוסף לשמוע את כל השם אלוהי, ואת האש הגדולה הזאת לא יראות ולא אמות. כלומר, כל התופעה של הנביאים הם בעצם בדיוק מסגרת של החוקים שיתנו לנו במעמד הר סיני. בעצם השם אומר, מבחינה מאוד עליונה, אבא אמינה מאוד עליונה, אם עם ישראל היה מסוגל, לא היה צריך נביא. השם ישירות היה אומר לנו מה צריך לעשות. אלא עם ישראל לא עמד בזה, וביקש שהשם מדבר איתנו דרך נביא. באמת השם אמר, מתוך זה עומד משה, ומילא שאר הנביאים, אז בעצם, מה שכתוב פה, הרשות, שנייה, לפני שנסכם רק עוד פסוק, מילה פסוק יוטט, והיה האיש אשר לא ישמע אל דבריי, אשר ידבר בשמי, כלומר לא הנביא מדבר, השם מדבר דרך הנביא. יובל, אתה רוצה לשתות או משהו? להביא לך משהו? באמת. סתם בשביל לעזור לך. והיה האיש אשר לא ישמע אל דבריי אשר ידבר בשמי, אנוכי את ראש מאימו. אחר כך אני אצטרך ל... טוב, לא משנה. אנוכי את ראש מאימו, כלומר, השם אומר, הנביא הוא עטף פי שלי להגיד מה ראוי ומה לא ראוי, מה הם החוקים לכתוב. ראינו הרשות שנייה שופטת, ראינו רשות מבצעת, עכשיו אנחנו רואים את הרשות המחוקקת, כלומר, משה ואחריו כל הנביאים, הם אלה שמורדים לנו את התורה, הן לדורות והן לשעה, כלומר, אין משה שעוריד את התרי"ג מצוות, ואין את הנביאים שבעצם באים להוראת שעה, כל דור מה הראוי לעשות. עכשיו צריך להתמקד בצדקה ומשפט, עכשיו צריך ללחם בגוי הזה, עכשיו אל תחרטו ברית עם הגוי הזה, כי אתם בעצם בוטחים בחומר. מה?
זה המלך.
לא, זה לא המלך. אני אסביר, אני אסביר לכם, זה די פשוט, אני אסביר. זה קשור לשאלה העקרונית, מה היחס בין הרשות המחוקקת לרשות המבצעת, וזה משהו שהוא פשוט עובדתי. שנייה, אני אסביר. אני אסביר. רשות המחוקקת, זה לא עובד ככה, כל רשות מחוקקת ועשירי, גם ניקח את הכנסת בימינו. זה לא עובד ככה שיושבים וחושבים, נגיד במשך 10 שנים הראשונות של המדינה, מה החוקים של המדינה. והנה יש לנו ספר חוקים, סגרנו, סגור וחתום. לא. כל הזמן יש מאורעות משתנות, ויש תובנות חדשות, ויש הגויים סביבנו מתחלפים, ובתוך העם עומדים כוחות חדשים, ויש התבגרות, ויש רוח הזמן, ולאור זאת כל הזמן צריך להתאים, לא, עכשיו אומר, השם אומר, אני נתתי למשה את התורה. בעצם היית צריך לתת ישירות לעם ישראל. עם ישראל לא הצליח להחזיק מעמד בזה, לכן שלחתי את משה שהוא יגיד את דבריי. בעצם משה אומר פה פרש, לא סיימתי לדבר אליכם. יהיה עוד דיבורים, שאני אגיד לכם במשך הדורות, איזה דיבורים האלה? בגדול, הוראות שעה. שנייה, עכשיו אני אומר, הוראות שעה האלה בעצם הם המשך ישיר של לחוקק. כלומר, המשך ישיר של מה ראוי. זה לא, הוא לא אחראי על הביצוע. למשל, אם ניקח סתם הסיפור של, בוא נראה מה התפקיד של נביא, בסדר? יבוא נביא ויגיד לדוד, אתה תבנה את המקדש. אחר כך הוא יגיד לו, אל תבנה את המקדש. אחר כך הוא יגיד לו, תלחם עם הפלישתים. אל תלחם עם ארם. כל זה, זה לא רשות מבצעת במובן, שנייה, זה לא רשות מבצעת שאחראית לבצע את זה. מלך, אם הוא החליט משיקוליו להילחם עם ארם, אז הוא עכשיו אחראי על כמה חיילים, את מי נגייס, מאיפה נתקוף, מי שר הצבא. זה רשות מבצעת. רשות המחוקקת, כלומר, הנביא שהשם שולח אותו אומר, ראוי להילחם עם ארם, זה דבר הנצח, דבר השם. ההיסטוריה, המציאות רוצה שאתם תלחמו ותעקרו את ארם. אחר כך, הרשות המבצעת תבוא רגע, טוב, קיבלתי תפקיד לעקור את ארם, מה זה אומר? את מי אני שולח? מערב? הטעיה, דיפלומטיה? זה הבדל עצום. בסדר?
המלך הוא כאילו...
המלך, גם אם הוא עכשיו יוצר חוק.
הוא ככה את הנביא, ככה
יוצא. כן, בטח, הוא ממונה על ידי נביא, אמרנו מראש, הוא ממונה על ידי נביא. הנביא מראש אומר, על פי החוקים של עם ישראל, כלומר על פי ההתאמה של מה עם ישראל צריך לעשות עכשיו, הוא צריך להיות המלך, ממילא בהרבה דברים, המלך באמת צריך להתאים למשפט, כמו שאמרנו קודם. יש ממש חוקי המלוכה, מה הוא צריך לשאול ומה לא. מה שהוא לא צריך לשאול זה בעצם המרחב שיש לו, איך ליישם את החוקים הקבועים פה. בסדר?
נביא אין דברים כמו חפש השנות ונביא, אין דברים שלא צריכים עכשיו בשביל נביא ומהתונות וכמו מלך יש לשאלה ואיך לנביא.
אין לרואה, עד הימים הוא יקרה.
אני לא שמעתי דעה, רגיש לא אביב?
מואל מצאתי לאישה שכן אולי ברמה כזאת. אלישה מצאנו גם ברמה מאוד כאילו, נפל לי הגזל למים, זה לא היה כניסו בזה.
תראה,
אז לא הנץ, אביב בר
הנץ.
אנחנו עכשיו לומדים את פרשת שופטים. פרשת שופטים כתוב מה התפקיד של הנביא. אתה בעצם אומר, אתה שואל שאלה על הפרשה, אני רוצה שזה יהיה פה הבדל ברור. הפרשה אתה כאילו ממש נוגע בחידוש שאליו רציתי להוביל לרגע, אבל הפרשה יש הגדרה מאוד ברורה לנביא, ודווקא בדיוק באתי להוציא מהשאלה שלך. מה הכוונה? אתה שואל רגע. אני עכשיו לא יודע מה כתוב בפרשה, אני מנסח אותך מחדש, סליחה. ואני מנסח את שאלתך מחדש. אתה אומר, לא יודע מה כתוב בפרשה, אני עוד מכיר מה זה נביא בתנך. נביא בתנך, חלק מהדברים ש... בוא נגיד, במקומות דווקא די מסוימים, אבל מצאנו שהנביא הוא פותר הבעיות. אני לא יודע איפה התונות, אתה אומר, הוא יעזור לך. אני לא יודע האם אלה על לקהילה או לא, הנביא יגיד לך. עכשיו, אז לכן אמרתי, אני חושב שזה לא התחלה נכונה של המבט על נביא. השם פה אומר מה זה נביא. אני עומד להאמין לנביאים, מה הכותרת, מה התפקיד הראשי? התפקיד הראשי זה להיות המשך של התורה. ממילא, תבין שגם כשאתה מוצא נביא, נגיד, מקום הכי רחוק, מעלה את הגרזן, זה לא מה שחשבת. זה לא פתרון בעיות, אלא בדיוק הפוך. התקן, מה כתוב על הדלת של הנביא, על הדלת של הלשכה של הנביא? לא כתוב מוצא המציאות ופותר הבעיות. לא, בכלל לא. מה שכתוב פה? המחוקק, כמו שאמרנו. או, בלשון של התורה, דבריי אשר אדבר בשמי. פה, דרך פה השם מדבר. עכשיו, זה הפלא הוא, זה מה שרציתי שנראה על החידוש של ה... שזה כל דבר השם, וזה יכול להתפרט ממש לרמות מבהילות של השם רוצה עכשיו שתמצא והוא יגיד לך איך. או, השם יגיד לך, אתה לא יודע מה לעבוד, אתה מתלבט בין תחום א' לתחום ב', יכול להיות, עכשיו, אני לא נכנס לסוגיה הזאת, כי יש בכלל מחלוקת, האם נביאים היו אומרים נבואות פרטיות או לא. אבל נגיד...
אולי זה גם מתורת נבואה, יכול להיות שהנביא מגודל מעלתו, יש שעונות נוספים.
יכול להיות. יכול להיות. אני מדבר על דברים שהוא אומר שראינו בצינו שהוא כן בתור
נביא. כן, אני אומר שזה נבואה, הוא שאל את השם, שמדברית על זה שהוא
היה... בסדר, בוא נחליט, מה שבתור תורת נבואה זה תחת הכותרת הזאת.
לא, לא, תקשיב,
יש אנשים ש... לא, לא, אבל אני לא מסכים איתך, אני אגיד לך למה.
שלשלוח אותם, להגיד,
אבל פרשת הנבואה מתחילה בזה, פרשת הנבואה, כל מה שקראנו עכשיו, מתחיל בזה ש... בהוצאה מכל התפיסה הזאת של נביא ופותר בעיות, גם לא בתור נביא. איפה זה כתוב? השם מתחיל מזה שלא יהיה בך, לא יימצא בך מעביר ביתו מנו ביתו ביש, קוסם, קסמים, מעונה, מנחש ומכשף, חובר, חבר. שנייה. יכל מישהו להגיד, רגע, אתם לא צריכים, או אל תפנו אל האבות, אל העידונים, אל הכוחות האמיתיים האלה שפותרים את הבעיות של הגויים, יש לכם פותרי בעיות אחרים. אבל יש פסוק בין לבין. פסוק י' ג' אומר, תמים תהיה עם השם אלוהיך. אומר רש"י, בכלל אתם לא צריכים להיות במעמד נפש הזה. אתם בכלל לא תדרשו אחר העתידות, אחר הנסתרות, אתם תמימים. עושים מה שהשם אמר, נקודה. החיים יסתדרו, השם ישגיע. ואז אומרת התורה, שימו לב להבדלה, להבדלה התאומית. ואז אומרת התורה, הנביא מכיר בך. ומה התפקיד שלו? להגיד איפה האתונות? ממש לא. כמו שראינו, יש פה הגדרה תפקיד מאוד ברורה. הוא המשך של התורה. בגלל זה יש פה ממש חזרה למעמד הר סיני. בקיצור, יש פה, הרשות המחוקקת באה אלינו ממקום שלא היינו מצפים בכלל. כמו שראינו, הרשות השופטת באה ממקום אחר לגמרי מכל מה שהאנושות רגילה. גם הרשות המבצעת באה בכלל לא מי הכי נכון להוניג אותנו כדי שנהיה עוצמתיים, לא. אלא מי ראוי להניג על פי התורה בארץ, והייתה אמור וקרה בכל ימי חייו. ככה גם הרשות המחוקקת, זה לא בוא נחשוב, נפתח שולחן עגול ונגיע למסקנה מה החוקים הראויים במדינה. ממש לא. אלא זה אלה שהם השומעים של דבר השם כהמשך לתורה. ואם, ולא סתם זה נאמר בהקשר של קוסמים וזה, כי אתה תמצא שהנביא מגיע עד למקומות האלה, של להדריך אנשים, אבל זה הכל תחת הכותרת הזאת. זה הכל תחת המסגרת של תמים תהיה. זאת אומרת שאתה בכלל לא בא במסגרת הזאת. זה לא התחליף חס וחלילה לאהובות והעידונים. אז פה בעצם ראינו שלוש רשויות שהן תמיד צריך אותן. בהנהגה. מה שמפתיע, זה מאוד מאוד יפה לראות את הרשות הרביעית שנאמרת פה. והיא בעצם לא חלק מרשויות ההנהגה לכאורה עד פרשת שופטים, עד התורה, והיא הכהנים. הכהנים. שאול הלך לבעלת האוב לקראת פלישתי. מה הקשר אבל? אבל זה לא מה שכתוב פה. זה לולי הפסוק תמים תהיה הייתי צודק, שהיה כתוב אל תלכו לכוחות רוחניים
קיצוניים
אלא לכו לנביא. לא, זה לא מה שכתוב פה. לא, זה לא מה שכתוב פה. כתוב, אתה בכלל צריך להיות עמדה שיהיה לכת לשם. יש לך רשי?
קרא רשי. מה זה ללכת לשם?
קרא רשי, יעקב. אל תמים תהיה.
לא יודע מה
המגמה
שלהם,
אבל התורה באה לשלול, באשר היא, התורה באה לשלול אותה. טוב, בוא נמשיך, אני לא רוצה עכשיו שיהיה כאן סוגיה הזאת, כסוגיה לפני עצמה. התפקיד של הכהנים בפרשה הזאת הוא המפץ הגדול, אני חושב. כלומר, כל מה שאמרנו עכשיו זה מפצים גדולים. אבל אפילו, הייתי אומר, עליה בהכללה, כל צורת ההנהגה בעם ישראל, זה הרשות הרביעית שנאמרת פה, הכהונה. עכשיו, למה אני קורא לו בכלל הרשות הרביעית? בואו נתבונן שנייה. בימינו, באמת אמרנו, יש שלוש רשויות, מחוקקת, מבצעת, שופטת. האם יש משהו היום שמקביל לכהנים? בכלל לא קשור להנהגה, לכאורה. בואו נגיד, אתה יכול לראות באומות, ואפילו יש כאלה שטועים לחשוב ככה בתוך עם ישראל, שיש את אלה שאחראים על ניתוב והובלת עבודת השם. שלא רוצה לומר דת, שלא לומר רגשי דת, שלא לומר שירותי דת. כמובן דרך אגב
בשום צדק, כלומר
אין שייכים לשופטים פשוט,
לא?
שנייה. איזה גוף? שנייה, שים לב. כשאתה אומר כהנים, אתה אומר משהו אחר לגמרי. אתה אומר כהנים, אתה אומר משהו אחר לגמרי. קודם כל, בעצם זה שבתורה כשכתוב כהנים, ההגדרה היא, ככה זה פה בספר דברים, כהנים הלווים. בואו נראה רגע, קצת חזרה לאחור. בתחילת פרק י' ח' לא יהיה לכהנים הלוויים כל שבט לוי חלק בנחלה ישראל וכו'. ההגדרה היא מראש לא הגדרה של תפקיד רק, אלא של סגולה, של שבט מסוים. לזה הסכימו אותי שאין אך ורע היום. כלומר, אם יש, נגיד, מובילי דת נקרא לזה, לא יודע איך לקרוא לזה, שירותי דת, לא משנה איך תקרא לזה, זה מאוד פונקציונלי, זה תפקודי. צריך מי שידאג למקוואות, לקבוע תשלום, צריך מי שידאג למקומות הקדושים, ושיהיה מספיק סידורים, ושיהיה מספיק אירועי, זה לא מדבר בכלל על זה. זה לא מה שכתוב פה בתורה. תורה קודם כל כתוב שיש בריאה כזאת שהשם ברא בתוך עם ישראל, שהם אחראים על מה? היום אין, קודם כל לזה אין מקבילה. עכשיו, מה התפקיד שלהם? מה התפקיד שלהם? עכשיו, יכולתם לבוא לומר, רגע, בסדר, היום, אל תדבר איתי על היום. בעולם של פעם דווקא היה מעמד מאוד רציני של הכהנים, למה? ככל שבעולם יש יותר באמת חיבור וכל החיים מתנהלים סביב הדת, או מכל האומות האלילים, אז יש ודאי כהנים שאחראים על הקרבה, שאחראים על מנחות, שאחראים על גבייה, והרבה פעמים הם הכוח החזק בחברה. יכול מישהו לבוא ולומר, זה הכהנים. בסדר? הכהנים זה בעצם עכשיו מעמד כוח, כמו שאנחנו קוראים מהכנסייה וכדומה, מכיוון אחר. בעולם העתיק היה בעצם שני מעמדי כוח. עד עכשיו דיברנו על מעמד כוח הפיזי, הטכני, המשתלט, המלך. יש מעמד כוח שבנוי על רגשי היראה והפחד מול הנסתר והעליון, שמנתבים איתם למקום שלהם. עכשיו, הכהנים בעם ישראל זה שמיים וארץ מהדבר הזה. אני אומר לך שמבחינת תפקוד, לא רק מבחינת שזה שקר וזה אמת, מבחינת עצם התפקיד שלהם. קודם כל, הכהנים זה לא התחיל מפה. הכהנים, אנחנו כבר מכירים אותם בתור באמת מקריבי הקורבנות והחיים על המקדש. אבל לא רק זה, כבר בחומש ויקרא ניתן להם תפקיד נוסף, מלמדי התורה בעם ישראל. נכון? כמו ש... נגיד זה רק כדוגמה, בברכת משה, לשבט לוי, יפה, יורו, הוא אומר קודם כל את התורה, יורו משפטיך ליעקב ותורתך לישראל, ישימו כתורה בהפך וכן למזבחך. עוד לפני שהם מקריבי הקורבנות, כלומר הם מובילי עבודת השם, עוד לפני זה הם מלמדי התורה. רגע, אז לא הבנתי, זה מעמד של הנהגה, מה זה? לכאורה לימוד התורה זה חלק מעבודת המחוקקים, משה ותלמידיו. מה זה המעמד הזה? מה זה החדירה הזאת למחוקקים? כן, מובן לשאלה? כן, אני יודעים. עד עכשיו ראינו מי שאמון על התורה, כלומר, על מסירת חוקי השם לעם, זה משה וממשיכה והנביאים. פתאום אנחנו פוגשים את הכהנים, ושוב, והם לא מגזר, הם לא מגזר של הנהגה שאחראי על הקרבת הקורבנות וסביב עבודת המקדש. לא, ממש לא. יורו משפטיך ליעקב, ואז ישימו כתורה בהפך. בפרשה שלנו, מתברר שהכהנים ממש שייכים ומאוד מעורבים בכל הרשויות. כל רשויות ההנהגה שאמרנו, הם בעצם מעורבים, או אפילו באים מכוח רשות הנהגה נוספת שהיא צריך להבין מהי. היא אין לה מקבילה בעצם בעולם האנושי. שוב, עד עכשיו מה שראינו לאורך השיעור, שגם הרשויות באשר הן, השופטת, מחוקקת, מבצעת, הן בכלל מתנהלות אחרת לגמרי בעם ישראל. אבל כשאתה מסתכל על התפקיד של הכהונה בפרשה, אתה מוצא שהיא חוצה את כל הגבולות. זה נראה... בוא נראה. אז דיברנו על זה עכשיו, שהרשות, שהכהנים הם בעצם... אתה מוצא אותם בלב ליבה של הרשות ה... מחוקקת. כי לפי מה שהיינו עד עכשיו, היינו חושבים שמשה ותלמידיו הנביאים, ונגיד הם יצברו להם עוד תלמידים, בני הנביאים, תלמידי הנביאים, שהם ילמדו טעם תורה. לא, יש מעמד נפרד, סגולי, קבוע, בריאה, שבט שישם מנה, שהוא מלמד תורה, יורו משפטיך ליעקב. זה מאוד 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 מעורב בחקיקה. בסדר? מובן או לא? אני לא אומר ש... לא, אני לא אומר ש...
יש חקיקה,
יש שני מטורה. שומעת, אתה אומרים, יורו משפטיך יעקב, אני מסכים. לא, 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 משהו פה לא הגדרתי נכון. לא התכוונתי שהם יושבים ומחוקקים. א', זה גם נכון, כלומר, אם אתה מסתכל מה זה יורו משפטיך יעקב, מה זה אומר? זה לא, עכשיו הנביא מלמד את הכהן, הכהן אומר, משנן ומעביר את זה הלאה. הוא בעצם התורה שבעל פה. הם השבט שיושב, השבט המרכזי, שיושב ולומד תורה. נגיד את זה במובן של... שנייה. מה? מה אתה אומר? חכה, עכשיו אתה מדבר על הרשות השופטת, אני כבר נגיע אליה. אני עכשיו עשיתי לרשות המחוקקת, אמרנו, הרשות המחוקקת זה בעצם, עצם לימוד ומסירת התורה, זה בדיוק התפקיד של הכהנים. הנביא, אם תסתכל עכשיו לאורך הדורות, היה את משה. משה הוא גם בתור נביא, הוא גם בתור כהן. משה ממש הוגדר ככהן. מה? בסדר, כן. לא, זה החלוקת בגמרא, אם רק בשמונת ימי המילואים או כל דור המדבר. זאת הברכה, זה מה שבאתי לפתוח. בהחלט זה כתוב עוד מקומות בתורה, זה כתוב פעם הראשונה בפרשת אחרי מות. מי שרוצה אפשר לפתוח, לא חייבים, אני אקריא לכם את הפסוק. פרשת אחרי מות, אז ממש אחרי שהם מתו, אני קורא מי שרוצה, זה ויקרא ת' ת' ח' וידבר השם אל אהרון לאמור, יין ושחר על תשת, אתה ובניך הייתה רבוחים על מועד וכו'. הוא להבדיל בין הקודש ובין החול ובין הטמא ובין הטהור, ולהורות את בני ישראל את כל החוקים אשר דיבר השם עליהם מיד משה. אם הייתי לא מגלה לכם עכשיו שדובר בכהנים, והייתי אומר, על מי נאמר הוא להורות את בני ישראל את כל החוקים, ממש הרשות המחוקקת. כלומר, השם אומר את החוקים ואנחנו מלמדים אותם. מי זה? הייתם אומרים הנביא, הכהנים. כלומר, הנביאים, תסתכלו לדורות, התפקיד העיקרי של מסירת התורה הוא של הכהנים. הנביאים באים מפעם לפעם כדי לחדש חוקים או חדש הוראות שעה. תילחם, אל תילחם. נגיד אליהו, להעלות עכשיו משהו מיוחד בהר הכרמל, כנגד החוק הרגיל של התורה. אבל פתאום התברר לך שבעצם, כשאגיד, העיקר עבודת החקיקה במובן של מה החוק בימינו? הנה, עכשיו לא יודע מה, התחדש חשמל. צריך או לא? זה שבט הלוי. הוא עיקר מלמדי התורה, מהלשון של הרמב״ם. כלומר, איך הרמב״ם אומר? הוא אומר, שבט הלוי הוא זה שמלמד תורה. ניתנה רשות לכל אחד מישראל להצטרף אליהם. אנחנו מוצאים את הכהנים ברשות המחוקקת. ברשות השופטת, בואו נחזור רגע לתחילת הפרשה, שופטים את השופטים כדרך בכל שעריך. זה כתוב פעם אחר פעם, המושג, אל הכהנים ואל השופטים. אל הכהן או אל השופט שיהיה בהם מהם. ממש בלב, בלב עניין השופטים, כתוב כי פלא עמך הדבר, בין דין ובין נגע לנגע, דברי ריבות ושעריך, וקלטה ועליתה לאן? קמתה ועליתה למקום השבחה שנוקח בו, כבר חידוש, שהמשפט נמצא איפה במקום המקדש, ובתי אל הכהנים הלווים ואל השופט, לפחות תגיד קודם על השופט ואל הכהנים, לא! הכהנים הם ראו, הם היו במובנה ראשי הסנהדרין. כלומר, עיקר הסנהדרין היה הכהנים. לא יודע עכשיו להגיד כמותית, אבל התורה אומרת את זה פעם אחר פעם. אז פה פתאום התברר לך, רגע, מצאתי את הכהנים בתור מחוקקים, אני מוצא אותם עכשיו גם בתור שופטים. אז יש מצד אחד רשויות נפרדות, מצד שני, השם יצר בעם ישראל גזע, קודש, שהוא מאחד את כולם, כי בעם ישראל הכל מאוחד, הכל תחת התורה, והכל עובר בסגורה. מה אתה אומר? מה כתוב הכהנים המלך, פרשת המלך? בוא נראה. בוא נראה. פרשת המלך, בוא נחזור לפרשת המלך. שוב פעם, פרק י"ז, פסוק י"ד ועלה. אמרנו, כי תבוא לארץ, אמרת אשים על המלך, שוב אשים על עמך המלך. עכשיו תסתכל בפסוק י"ח. והיה חשיבתו על כיסא ממלכתו, וכתב לו את משנה התורה הזאת, הספר, מלפני הכהנים הלוויים. שנייה, חכה רגע, שנייה. קודם כל, גם המלך, התורה מדגישה, לכאורה לא היה חסר כלום אם היינו אומרים, שיהיה למלך ספר תורה, אנחנו יודעים על ספר תורה, כך ספר תורה, לא. יש ספר תורה מסוים שנמצא אצל הכהנים, תעתיק ממנו. כלומר, גם אתה, התפקיד שלך מואצל מהכהנים, התורה נמצאת אצלם. בתור מחוקקים, בתור שופטים. לא רק זה, רק עוד לא סיים.
מה זאת אומרת לכתוב ספר
ש... יש מצווה למלך לכתוב ספר תורה לעצמו. יכול למנות סופר שכתוב לו את זה. מה? מה? בהמשך, בפרשת ואילך כתוב שמשה מוסר את התורה לבני לוי. אז חז"ל המפרשים אומרים שבעצם היה ספר התורה העיקרי, המדויק, שהשמור הוא היה אצל בני לוי, וממנו דווקא המלך צריך להעתיק את הספר. לא יכול עכשיו להגיד לכם, אם אין אותו, אז סתם צריך ספר אחר, אבל... כי הם אלה שהם כביכול הבעלים, הם כאילו הבאי כוח של עם ישראל לשבור את התורה.
אבל
אם
זה הכי מגוייך, אז כולם צריכים לשבור את הספר.
נכון, אבל בכלל מצוות כתיבת הספר היא הרבה שובה מפה. שכל אדם ישראל חזר לומדים מפה שצריך לכתוב. אבל כתיבת ספר התורה של המלך היא מפני הכהנים הלוויים, לא רק זה. בוא נמצא את הכהן בעוד מקום, וגם זה בפרשה שלנו. בואו נעבור לפרק כף. וגם זה, אתם ממש תראו שזה שייך לרשות המבצעת, ותראו את התפקיד דווקא של הכהן שם. כי תצא למלחמה על אויביך, וראית סוס ורכב, עם רב ממך. זה לכאורה עכשיו מה שכנסנו למחוז של המלחמות. כלומר, הרשות המבצעת, המלך. נסו לחפש פה מלך, יהיה לכם מאוד קשה. הייתי מצפה, ועמד, לצורך העניין, דוד המלך בראש העם, ואמר, או יהודה המכבי, אל תחפזו... מי מדבר את זה? מי המנהיג עכשיו לאיך להילחם, על פי איזה רוח, על פי... והיה כקורבכם על מלחמה, וניגש הכהן ודיבר. מה הכהן פה? מה אני מוצא את הכהן הזה בכל מקום? לא אמרת התורה בפרשה הזאת מה הפרדת רשויות? לא, אז אתה נותן למלך מקום ועמדה, הנה המקום הכי מייצג, הכי קלאסי של המלך, להוביל טעם למלחמה. תגיד, אנחנו כבר 200 שנה נלחמים מול האומה הזאת, ועכשיו הם העיזו ומרדו בנו, ואנחנו לא מפחדים, אנחנו יותר חזק... לא, זה לא מה שאומרים. הכהן, שממנו המלך מעתיק את הספר, שכל התפקיד של המלך זה לקרוא כל הזמן למה שהכהן נתן לו, הכהן בא ועומד בראש העם ואומר, שמע ישראל, אתם קרבים היום למלחמה, לא איתכם, אל ירחל לבכם, אל תראו, אל תרצו, ואל תחפזו, ואל תרצו מפניהם. כל זה היינו מצפים שהמלך יאמר. זה ממש קלאסי תפקיד המלך. כי השם אלוהיכם, הולך עמכם, לכם לכם, ולכם יושב אתכם. גם פה בעצם, יש בה, שוב, במקום הכי, שהמלך הכי נצרח, בתפקיד הכי, אפשר להגיד, אחד התפקידים הראשיים שלו, להוביל אותנו ברגע המבחן למלחמה, את הדברים שהיינו מצפים לומר מפיו, את רוח הקרב, לא, זה הכהן. מה שהתורה בעצם אומרת...
אבל הוא לא מבצע, הוא רק נותן את הרוח.
נכון, נכון, בכל הדברים, כל הדברים, הרשויות נשארות, גם השופטים, יש שופטים. גם במחוקקים יש את הנביא. במלך יש את המלך, אבל תמיד זה מכוח ובעזרת, והרבה פעמים גם כמותית, על ידי הכהנים. דוד המלך, נגיד, מאוד בולט, השימוש, נגיד, הקרבה שלו לכהנים. הכהנים הם הרצים שלו להגיד מאבשלום, מה קורה? בהמשך הם הרצים שלו להישלח אל שבט יהודה, להגיד, יונתן ואחימץ, או צדוק ואתה. אתה ממש רואה, ובניהו בן יהודה, שר הצבא הוא כהן, אתה כאילו, לא במקרה תמצא שם כל הזמן את הכהנים מעורבים, הם השופטים, הם החוקקים, הם נותני רוח הקרב בשם המלך, או... בעצם השם אומר, אצלכם זה לא בחירה כל דבר, זה סגולה. כל הרשויות מצד אחד יש, יש באמת חידוש עצום שהם כל אחת רשויות בפני עצמה. לא כמו שאר העמים שלאורך כל ההיסטוריה מתנהלים על פי כוחניות ושרידיות. החזק שורד והחזק גובר והוא יכתיב את כל הרשויות באשר הן. את כל אפיקי ההנהגה. פה זה אפיקים שונים, אבל השם בעצם נוטע בעם ישראל את הכוח הרוחני הקבוע, הסגולי, ברית עולם עם הכהונה, שהוא מאחד את הכל תחת מטריה אחת. כשאתה מדבר על סגולה, זה בעצם לא צריך להמציא את הגלגל. הכל כבר ניטע בהם. אני אומר, למה התפקיד של הכהנים, למה אתה מוצא את הכהנים בכל זה? כי בעצם, מי שכותב את התורה, הוא מי שקובע את החוקים, הוא מי שמוציא אותנו לקרב, הם הכהנים. הכהנים במובן הכי פשוט. זה שבט שהוא לא, זה לא, תפקידם לא מתחיל מזה שהם החיים להקריב. תפקידם מתחיל מזה שהם זרע אהרון. ככה זה עובד. זה לא מי שהכי טוב בהקרבה הוא מקריב, לא. מי שמזרע אהרון הוא מקריב, כלומר. השם נטע בשבט הזה את כוח הקדושה והקרבה אליו. וכל החוקים, וכל היציאה למלחמה, וכל לימוד התורה, הכל מכוח שהשם נטע בעם ישראל כוח של קרבה אליו. הכהן, הכהן שהופיע קודם כל, התפקיד הראשון של הכהונה, התפקיד הראשי שלהם, אפשר לומר, הופיע בתור עבודת המקדש. כלומר, הם הטובים, הכוח שבו המוביל בהם הוא קרבת השם. לדעת להוביל אותך איך להקריב נכון, כוונות נכונות, פרטי הלכות. והם אלה שתמצא אותם בכל רשויות ההנהגה. יש רשויות לבד מצד עצמם, אבל מצד שני, הרשויות האלה, הדרך הראשית היא שהכהנים מעורבים. כלומר, הכל נשאב אל המקדש, קשור למקדש, הולך למקדש, ו... זה לא מנותק, זה כן כל רשות בפני עצמה, כדי שלא הכל יהיה כוחני, אבל מצד שני, הכל ספוג נקרא לזה בסגולת הכהונה. טוב, יישר כוח.